אנחנו התחלנו את איפה זה היה? גרת לרב שמואל אלכסנדרוב. אבל נחזור קצת על הדברים כדי שזה יהיה דברים, ההמשך יהיה קשור מההתחלה. נתחיל מכאן, התכונה הישראלית האמיתית הקבועה בעומק הנשמה העברית היא ברכת אברהם אבינו עליו השלום, שהעיד עליו הכתוב זרע אברהם הוא אבי. עצם החיים הישראלים הם כלולים רק בנקודת אהבת השם יתברך, ואהבת שמו יתברך דווקא בשם השם אלוקי ישראל. כלומר, לא רק לאהוב את אהבת השם אלוקי עולם, אלא דווקא בשם השם אלוקי ישראל. כל יתר תנאי החיים הרבים והרחבים, הפרטיים והכלליים, אינם רק תוצאות ומילואים ליסוד החיים העיקריים. זאת היא התכונה העיקרית שלנו, שנתגברה בנו בראשית על ילדותנו, והולכת עמנו עד עד. ואף על פי שלפעמים היא מתעלמת, היא עומדת דווקא בשביל זה לחזור ולגלות בכוח יותר גדול, כחוק כוח כביר ואדיר שסבל זמן רב מכוח עוצר ומונע, שכשמתגבר עליו הוא ברם וכוח אמיץ ונפץ וזרם. זאת התכונה לא השתנתה ולא תשתנה. תלוחות החיים וצורתם החיצונה הן מקבלות לפעמים איזה שינוי, אבל לא התוכן הפנימי. אחרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לזרוע. הזיכרון הזה עומד וקיים לעד. לא איש אל ויחזב. ובן אדם ויתנחם. זאת אומרת, הזיכרון שריבונו של עולם זוכר לנו חסד נעורים, זה זיכרון קיים. זאת היא התכונה שלנו הקבועה והקיימת. שינה צריכה לא מחקר ולא פילוסופיה, ולא שום תבלין שבעולם לקיומה ולעצם הבעייתה.
זה הגנטיקה שלנו בעצם.
כן. תכונה ישראלית האמיתית, לאהוב את השם, אהבת השם. כל מה שאנו מרחיבים ומשכללים את הדעה וההכרה, אינה כי אם כדי לתן מקום ומרחב לתכונה האלוקית העצמית הזאת, שתתפשט ותתגלה ביותר. ועל ידי גילויי החיצוניים, שאינם דומים כלל ואינם עולים בערכם לעצם מעלת חזקת ובהירות התכונה הפנימית של אהבת השם אלוקי ישראל, הגנוזה בנו, דווקא מצד קלישותם ומיעוט אורם, איננו יכולים להכניסם לפעמים בדיבורים הגיוניים, ולהשתתף על ידם עם המצוינים השרידים שבכל הציבור האנושי. זאת אומרת, התכונה העצמית הפנימית שבתוך תוכי הנפש, הנשמה הישראלית, היא אהבת השם פנימית גדולה מאוד, עצומה. גילויה הם תמיד מצומצמים וקטנטנים לעומת המציאות הפנימית. זה צריך תמיד לזכור את הדבר הזה, שכל פעולה שאנחנו עושים, המשמעות שלה היא מעבר למה שאנחנו מתכוונים, מעבר שאנחנו מרגישים, מעבר למה שאנחנו מגלים, כי היא בעצם מגלה משהו מאוד 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 עמוק, שהוא גדול מאוד מאוד הרבה מעבר למה שאנחנו מצליחים לבטא.
אבל הרב בעצם אומר שיש הרבה מקום כמובן גם ללימוד של ענייני
האמונה, בגלל
כדי להוציא את זה לפועל.
כן, כמה שאפשר לגלות יותר, זה עוד יותר חשוב, יותר נכון. לא, מה שהרב אמר כאן, אנחנו מרחיבים את הדעה וההכרה, כדי כן שהתכונה הזאת תתגלה. התכונה האלוקית העצמית תתפשט ותתגלה ביותר. אבל לזכור, שמה שמתגלה, זה מעט מאוד ביחס למה שבפנים. ועל כן, כיוון שמה שמתגלה הוא מעט מאוד, יכול להיות מצב כזה של פגישה, של גם בכלל הציבור האנושי, גם כן יש הופעות של קרבת השם. בצד הגלוי, אז אצלהם גם כן יש הופעה כזאת, יכול להיות מפגש כזה שהם גם כן מגיעים למציאות כזאת. אבל הפנימיות העצמית שיהיה בישראל, זה בכלל לא שייך אתם. כי אף על פי שיוכלו להיות אנשי אלוקים גם כן בחולם ולשון, מכל מקום מוכרח הוא שכל איש ואיש מאיזה אומה שתהיה, יכיל בקרבו את תוכן הניסה וגם את התוכן השפל של אומתו. כלומר, כל אחד הוא שייך לאומה והוא חלק ממנה. כי אין אפשרות לשום אדם להיות מחלץ את עצמו לגמרי ממסגר האומה, שכבר קבע לה תכונה נפשית מיוחדת. וזה עצמה שעלתה על במת העמים בתולדה. כלומר, אם היא נמצאת, קיימת כאומה, או מופיעה כאומה, אז הוא חלק ממנה, וממילא, כמובן, יש לו את המגבלות שיש לאותה אומה. על כן, הניצוץ הישראלי שבנו הוא באמת כל עוזנו ואושרנו, וכל עושר רוחנו ועצם חיינו. כלומר, הניצוץ הישראלי, זה הניצוץ האלוקי, זה אהבת השם, זה כל עוזנו ואושרנו. זה המהות שלנו. וכל עושר רוחנו ועצם חיינו. ויתר הרכוש הרוחני, הנה הוא רק תפל אליו ומשמשו. ואפילו אם יהיו רבים ממנו בכמות המדומה, הנם בטלים ובוטלים אליו מצד העצם והאיכות. כמו שכל עושרנו החומרים, בכסף, זהב, בתים, מחלות, וממשלת ותענוגות מלכים, הנם רק תפילים לעצם החיים שמתגלים במרכז החיים שלנו בפנימיותנו, במרכז המוח או בכל מקום שהוא, לכל מה מחוקרי החיים כדאית לו. זה מרגיש בחוזקה ובכל עוז הנשמה, מי שהוא רוצה להיות בן ישראל באמת. כלומר, מה שהרב אמר עד עכשיו, אז מי מרגיש את זה? זה מרגיש בחוזקה ובכל עוז הנשמה, מי שהוא רוצה להיות בן ישראל באמת, הוא מרגיש את הטבע הישראלי העצמי, שזה אהבת השם. ובזה יבשה ישראל תשועת הפרט ותשועת הכלל. וכל אותם שנוקשו ונסחפו מחוץ לעולי יעקב, אינם חפצים להרגיש את זה היסוד העיקרי.
זו הסיבה שהם יכולים להסחף החוצה.
כן. כי הם לא נסחפו. כעת, לא יודע בגלל זה הם נסחפו, אלא כיוון שהם נסחפו עכשיו, הם אינם חפצים להרגיש את זה היסוד העיקרי. ואם לפעמים, כלומר, מצב כזה, אנשים שנמצאים היום מחוצה, נסחפו החוצה, אז הם אינם חפצים להרגיש את זה היסוד העיקרי. ואם לפעמים מתעוררת גם בלבבם הרגשת אהבה אלוקית או הלאומית או שתיהם ביחד, אינם מכירים את גודל עוז ייחודם ואחדותם, והם חפצים לבנות את עצם החיים, את יסוד אהבה אלוקית עצמה, אהבת השם אלוקי ישראל שנשמת האומה ועצם חייה, בדברים חיצוניים ומלאכותיים. מה בירוש הדבר?
מי זה בעצם אותם אלה שנוקשו בעצם? מי מדבר בעצם פה? אלה שבעצם ככל יש להם איזה גם יחושת קצת פנימית גם?
בפשטות. אלה שנוקשו ונסחפו מחוץ לעולי יעקב. נראה לי שהוא מדבר על הציבור שאינם שמרי תורה ומצוות. אז
כשיש בהם התעוררות, אז היא מקבלת משמעות אחרת.
אם לפעמים מתעורר בלבם הרגשת אהבה אלוקית או הלאומית, או שתיהם ביחד, אינם מרגישים, מכירים את עוז, את גודל עוז ייחודם ואחדותם. זאת אומרת, הם מסתכלים על אהבה האלוקית שמתעוררת בלבבם בצורה חיצונית.
זה התפתה באהבת ההיסטוריה, או אהבת השפה, או אהבת הארץ, או אהבת...
ככה אתה רוצה לפרש את הדברים?
זה מה שהוא אומר, הם חפצים לבנות את עצם החיים, את יסוד האהבה האלוקית עצמה, בדברים חיצוניים ומלאכותיים. הם לא חוזרים לשורש, כי הם לא רוצים לחזור לשורש. ולכן הם כן, אבל יש בהם מצד שני את ההתעוררות הזאת.
זאת אומרת, משהו פנימי מתעורר אצלם, אבל הם מפרשים את זה ומוצאים את זה לפועל באיזה תרגום אחר לגמרי ממה שבפנים. ככה אתם רוצים לפרש. אולי אפילו חוויות דתיות, אולי הם שומרים על הסמלים הדתיים.
הסמלים אולי זה כבר, הדברים הדתיים אולי זה כבר קצת יותר פנימה.
כן, כי הוא אומר, בכל זאת זה נובע מאהבת השם מסוימת, אבל אהבת השם...
של המועדים, משהו של חגים שקשורים לגבורה.
חוויה.
הזדמנות לבטא את הגבורה. חגים שקשורים לקשר, קשורים להם, חגים שקשורים לטבע, יבטאו את האהבה לשומר.
זה כבר יותר כמו משהו. זה כבר יותר כמו משהו. זה התעוררות זמנית, כאילו שזמנית יש לו פתאום התעוררות בכלל מכה כולה מכה, אולי
יותר דוי. אבל בכל זאת זה משהו יותר פנימי. אתה לפעמים פוגש דברים שהיה לי חבר במילואים שהציעו לו שוקולד, והוא הסתכל על השעון, אומר לו, עוד לא עבר 6 שעות, יש עוד 5 דקות. הוא חילוני לגמרי. שאצלנו הרבה מקלים ב-5 פלוס, 5 ו...
הוא לא למדה.
והוא... לא... עוד 5... הוא לא עזר. זה כן משהו יותר פנימי, זה לא סתם פולקלור, שאתה לוקח את זה לטבע, זה משהו יותר פנימי. אבל זה כנראה רמות שונות במה שקורה לאדם בפנים. ברצון שלו להתכחש למה שיש לו בפנים.
עכשיו, זה רצון להתכחש או רצון כאילו...
חוסר...
חוסר...
חוסר הכרה, עד כמה הרגש הזה
אמור. אינם חפצים, כאילו...
הרב אומר, אינם חפצים להנגיש.
אבל לא, זה באופן כללי. אבל אם לפעמים מתעורר בלבם הרגשת אהבה אלוקית, אז הם נותנים לזה פרשנות חיצונית.
יש דברים מוסריים כלליים. זאת אומרת, להיות אדם טוב, בן אדם לחברו, אפילו גם בן אדם למקום, בחלק מהדברים, אבל זה דברים כמו שבת, זה גם אפשר לדבר בזה, פרשנות...
זה קידוש.
בתורה זה כתוב,
לפני שהוא הולך לים, הוא הולך לקידוש.
למשל, השם... לא, יכול להיות אפילו שהוא שומר שבת, והוא ייתן פרשנות, אבל שהיא לא באה ממקום דווקא יהודי, אלא משהו שהוא יכול להיות גם...
שבת כדי. שבת כדי בעיה.
כמו שאנחנו רואים בנושא ארץ ישראל. ממקום של קודש, או ממקום של היסטוריה, או ממקום של ביטחון, או ממקום...
זאת אומרת, אם לא, אומר, כאילו יש כאן המשך, על כן, אינם מצליחים כלל בחפצם. כלומר, הביטוי החיצוני הזה לאהבה האלוקית, זה לא ממלא אותם, והם הולכים ומצטערים, עד שיבואו לידי קריטה ונתיקה. אם הם ריקובים ביסודם. או לידי הכרה והתפרצות החיים הפנימיים לטובה, אם יש להם יסוד ישראלי בריא והגון. כלומר, הצו במיניים הזה, סופו של דבר לא להישאר במצב הזה, אלא אחד מהשניים. אם יש יסוד פנימי חזק, אז בסופו של דבר זה יתפרץ לטובה. ואם אין, אז זה ילך וידרדר.
מי הכוונה לנקודה של אהבת השם הזה?
כן.
יש פה בעצם מגיעה, יש פה פגיעה גם בנקודה פנימית בעצם?
כן, השאלה...
מתחיל שם.
זאת אומרת, היה התרופפות. השאלה, מדרגת ההתרופפות שהייתה אצלהם מבחינת הקישור הפנימי שלהם לקודש, לתורה, לאהבת השם. אם היסוד הזה נמצא באיזשהו, אלא התכסה, אז יכול להתפרץ. אבל אם היסוד הזה יתרופף כל כך, אף על פי שזה נמצא לפני ולפנים, בצל כל אדם, אבל בכל זאת, אם הוא באמצע שבין הלפני ולפנים ובין החוץ, אם שם הוא חיוור, הוא חלש, אז יכול לרדת הלאה.
זה
ממש
נבואה,
זה מה
שרב
היום.
כן, צריכים
את זה רב ומדריך, תורה. הרב דיבר על הציונות, או שהיא תפרח לטובה, או שהיא תדרדר. ציונות החילונית. אפשר להגיד אולי, זה גם אנשים מסורתיים. זה מצב הביניים הזה של המסורתיות, הוא מצב של לא יכול להחזיק הרבה זמן. או שמתחזקים, או שיורדים. כי צריך להיות שורש עמוק שמחזיק את המציאות הזאת. ואחר כך, הוסיף הרב, מתוך עוצמה של הנקודה הפנימית, החזקה ואיתנה מכל, ירחיבו דברים, יבנו בניינים, יפארו פירות, יחזו מסעות, יחקרו ויתפלספו, מגדל עוז שם השם בו ירוץ צדיק ונשגב. ובזה יחיו את כל הרועים לקבל תחייה. טוב, אז אם כן, זאת אומרת הרב מניח כאן הנחה בסיסית, הנחה, זה עניינם של ישראל, זה המהות הפנימית שלהם, ומסביר לנו מה קורה אצל מישהו שהמהות הזאת מוסתרת כל כך באופן כזה שמבחוץ יש ריחוק גדול. אז יש בזה מדרגות מדרגות. אבל עכשיו הוא מוסיף עוד. התכונה הפנימית אינה נשמרת בעוזה ותערתה, כי אם על ידי אותה הדרכה והתכונה ההיגיינית הצריכה לשמירתה. על כן היא כוללת בעוזה אהבה עצומה ונפלאה, חמה ונלהבה לכל המצוות המעשיות שבתורה, שבכתב ושבעל פה, שכבר נשרשו יפה באהבה פנימית, כמו שמקורן הוא שם ממינו אש דעת למה. כלומר, הטבע הפנימי נשמר עם המסגרת שלו, עם ההופעה שלו, עם השמירת תורה ומצוות. הדת והחשבון והמחקר הפילוסופי הטהור צריך הוא רק לצרף ולזכך את הרעיונות והמושגים מן השיגים המוסריים והמדעיים שלהם, ולהעמידם על אופיים הטהור והבריא ממקורו. כלומר, לא צריך שהמחקר הפילוסופי הוא יפתח את אהבת השם הטהורה. זה טבע פנימי עצמי שלא צריך ליצור אותו. הוא קיים ועומד. אבל מה? צריך לצרף. צריך לצרף את ההופעה שלו. לצרף, לזכך מההישגים המוסריים והמדעיים שלהם. ובסך הכל להעמידם על אופיים הטהור והבריא ממקורו. על כן לא יוכל לעולם להיות נבנה ומשתכלל דבר רוחני יסודי שקומם את הסוכה הנופלת, סוכת דוד, כי אם בשני תנאים הללו המחוברים זה בזה. תכונת תמימות הלב לאהבת מצוותיה של תורה, באהבת שם השם אלוקי ישראל הקשור בהם, ובהרגשתנו פנימה, והעמדת יסוד החיים בעצם התכונה האלוקית הקלוטה בנו מאהבת עולמים. זאת אומרת, עכשיו כאן הרב הקדים את הופעת החיים, ובעצם השורש זה הכרת העמדת יסוד החיים בעצם התכונה האלוקית הקלוטה בנו באהבת עולמים. יש כאן הגדרה מאוד מעניינת.
זה הדבר השני שהוא אומר.
כן.
מה הראשון זה התכונה התמימית,
התמימות, אהבת המצוות והתורה.
משהו שיש בנו בטבע.
באהבת השם אלוקי ישראל, בהרגשה. הדבר השני, העמדת יסוד החיים, בעצם התכונה האלוקית הקלוטה בנו באהבת עולמים. כלומר, להכיר בעצם שכל אהבת המצוות שיש לנו, ואהבת השם, והרגשות שיש לנו, זה בעצם גילוי של מציאות פנימית, שתכונה אלוקית תבועה בנו. הרב מנסח את זה באופן כזה, היא קלוטה בנו באהבת עולמים. מה פירוש המילה באהבת עולמים?
אהבה נצחית.
אהבת עולמים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, או שאנחנו אוהבים אותו?
קלוטה בנו באהבה שאנחנו אוהבים באופן עולמי, באופן נצחי.
באחדות העולמות.
שאנחנו אוהבים
אותו. שהכל מחובר באמת. וזה הקופה של כל החיבור של כל העולם.
אבל אפשר גם להגיד
פלוטה בנו זה שאנחנו יותר פסיביים.
פלוטה, כן.
פלוטה בנו, אנחנו
פלוטה בנו.
כן, אנחנו לא
עושים,
אבל לא כתוב
שאדם פועל. הקדוש ברוך הוא באהבתו אותנו, הוא נטע בנו טבע של אהבה עצמית אליו. נכיר בזה. לא משנה איך נסביר את המילים, זה בוודאי המובן הנכון, שמאהבת השם אותנו, מבחירתו אותנו, אז הוא נטע בנו את הטבע הזה, של, הטבע האלוקי הזה של אהבתו, שזה טבע תמון בתוך תוכנו בצורה מוחלטת, אבסולוטית, בלתי משתנה. ממשיך הרב, וכל מה שנראה כמתנגד לאלו היסודות, בין במדע, בין בחיי המעשה, בין בחיי הפרט, בין בחיי החברה והכלל, תעוז תמיד יד השם העליונה, השלוחה מחגבי הסלע מסתר המדרגה, מתוך עוצמתה של נקודת חיינו, ליישבם ולהיטיבם, באופן שלא די שלא יהיה נמצא שום גירעון וחלישות בדעת ובחיים על ידי הפגישה הסתירית המדומה, כי אם תוספת אומץ יבוא לה על ידי התגברות וניצחון אמת, שהיא יוצא לאור ופועל בחיי האיש והאומה ומתפשט והולך לחיי האנושיות. גם כאן הרב אמר את מה שאני עמדתי מקודם. אם יש איזה דברים שנראים סותרים, מופיעים בעולם, במדע, או בחיי המעשה, יש נטיות אחרות, מנוגדות להופעת אהבת השם, אהבת התורה והמצוות, אז כנגד זה, תעוז תמיד יד השם העליונה, ריבונו של עולם. ובעוזו והיד השם העליונה שהשלוחה מחגבי הסלע מסתר המדרגה, תעוז תמיד יד השם העליונה מתוך עוצמת נקודת חיינו. זאת אומרת, זה אנחנו, זה הוא, זה כאילו משני הצדדים גם יחד. ריבונו של עולם שנטע בנו את הנקודה הזאת של עצמתה של נקודת חיינו אהבת השם, נמצא תמיד את הדרך להשתמש בכל הסתירות הללו לבניינים יותר גדולים. ליישבם, להיטיבם, באופן שלא די שלא נמצא שום גירעון וחלישות בדעת וחיים על ידי הפגישה הסתירית המדומה, כי אם תוספת אומץ יבוא לה על ידי התגברות וניצחון אמת, שיוצא לאור בפועל בחיי איש ואומה ומפשט ועולה בחיי האנושות. כלומר, אין פחד. יש לנו טבע עצמי, כל מה שיכול, מה שנראה סותר, זה בא רק להעמיק את, את ההכרה, לבסס אותה יותר, לטהר אותה, לזכך אותה יותר. אז עד כאן אנחנו חזרנו על הדברים, אבל היה חשוב לחזור על הדברים האלה כמה וכמה פעמים. על כן, יודע אני ברור שאם נבוא בתכונה פורמלית להעמיד בית מדרש גבוה, כי זאת אומרת, כי הוא עונה לו כאן שהיה מקום לבנות איזה בית מדרש לחוכמת ישראל, אז אומר הרב, שאם נבוא בתכונה פורמלית להעמיד בית מדרש גבוה, השתבש העניין הרבה, והקליפה תתרבה על התוך, ויהיו לנו ממנו חכמי יהדות, מה שהיו, והם, והינם לנו הרבנים של בתי מדרש הרבנים שברוסיה, מכבר ושבאסקן אז עכשיו. על כן איני מוצא תרופה למחלתנו, כי אם על ידי כינוס שבתחילתו קטן וכמותו, ובלא שום חל וסרק של פורמליות, רק בהכרה פנימית אדירה שהחובה עלינו עכשיו ביותר להשיב לתחייה את רוח עמנו המתעלף מאוד צרה וצמאון, והמכונסים המעטים יהיו אנשים לא סקיינים שיש להם כישרון של קדושה אלוקית. מה?
לא סקיינים ברוחם.
שיש להם כישרון של קדושה אלוקית מחוברת בדעה בהירה וטהרת לב במוסר אמת, והם יסכימו לעשות קבע את הלימוד של כל מה שנוגע לרעיון ומחשבה שבתורה, עם כל התרחבותו הגדולה, בצירוף חינוך והנהגה של בריאות הגוף והרוח, ובצירוף השתמשות נבונה, נכונה בידיעות המדעים, לפי מרום הזמן, לכל ענפיהם ולכל רגשותיהם, הרגשותיהם, המסתעפים והרחמים, כדי שיתחדד יפה סגנונם ותתרחב דעתם, לכונן ברוח נכון ספרות טובה וחיה ממקור ישראל ביסודו, בהרחבה כללית בשכלולו. מתקיים איזה בית מדרש עמוק מאוד מאוד, אבל מצד שני, השתמש בכל הכלים החיצוניים.
מה זה בתי המדרש שברוסיה ושבאשכנז?
הקימו את בתי מדרש לרבנים. אני לא יודע בפרטות את הדברים האלה, אבל היו מודרניים.
בגרמניה היה.
קודם היה ברוסיה, אחרי זה בגרמניה.
כן, אבל בגרמניה אתה היו כל מיני סוגים.
שהרב מימון כותב על זה.
אבל ברוסיה זה נתגר ולא שגר הסיפור על איך שלא רצוף את לימודי החול, לימודי הליבה ל...
כן.
אתה סגרת את שבעה?
כן, כי אמרו שאתה מפסיק לימודים זה.
כישרון של קדושה אלוקית, מחוברת בדעה בהירה וטהרת לב במוסר אמת. זאת אומרת, האנשים האלה גם... יש להם איזה ככה נפש של דביקות, קדושה אלוקית. יחד עם זה, אנשים עם בעלי שכל, דעה בהירה. אבל
אתה מסביר
קצת
מה זה
הכישרון
הזה?
מה?
במוזיקה אני יודע מה זה.
מה אתה לא?
מה זה כישרון לקדושה אלוקית?
יש אנשים שנמשכים לדביקות לריבונו של עולם.
כולם אמורים לפתח את הכישרון הזה?
מה? הוא צריך להיות כישרון. יש אנשים שהכישרון של זה אצלם הוא מצומצם, יש כאלה שהוא יותר גדול.
זה דבר שכולם
צריכים
לפתח אותו.
מה?
זה דבר שכולם צריכים לפתח
אותו. כולם צריכים לפתח אותו, בוודאי. אבל בשביל, הרב קו מדבר על איזה דמויות מנהיגותיות שיהיו אור לציבור הרחב, אז צריכים אנשים שיש להם את ה... הכישרון הזה. ברמה חשובה, במראה. ויחד עם זה, הרב מדבר כאן על איזה דמויות אידיאליות. הם גם בעלי כישרון הבנה ודעה בהירה. וגם בעלי אופי, מטרת לב ומוסר אמת. אנשים, מידות טובות, כישרון של הבנה טובה, ונטייה לקודש. כישרון של קדושה. כי יש אנשים מאוד מאוד מוסריים, מאוד מאוד בחיים בין אדם לחברו, אבל אין להם את הנטייה הזאת של עבודת השם, של הדביקות, של הקדושה, של הרוחניות. כן. ויש כאלה שיש להם את הנטייה הזאת ואין להם שלימות במידות טובות. גם יש כאלה. ויש כאלה שיש להם שתי הנטיות האלה, אבל הם אנשים תמימים, לא בעלי כישרון בולט. צריך את שלושתם. שלושת
התכונות.
מה?
ולא זקנים.
מעניין שהדגשה לא זקנים, לא יודע למה זה בא להפוקי שם, אולי התייחסות מסוימת, אני לא יודע.
בגלל ההתייחסות לנושא המדעים.
לא, צריך, הוא רוצה לפתח את האנשים האלה, לא מכניסים זקנים עכשיו למוסד כדי להביא אותם לאיזה הנהגה. הרב רוצה להקים כאן איזה גרעין פנימי, לא פורמלי, כן? לא להתעסק במסגרתיות, אלא בתוכן, במהות הפנימית. והם אנשים האלה, מכניסים אותם לכולל, כן? והם יסכימו לעשות קבע את הלימוד של כל מה שנוגע לרעיון ומחשבה שבתורה. כלומר, לעשות קביעות בלימודי האמונה. עם כל התרחבותו הגדולה, וגם בצירוף חינוך והנהגה של בריאות הגוף, מה זה ספורט פעמיים בשבוע? הם צריכים גם... והרוח, בריאות הרוח. כלומר, גם בריאות כזה, בריאות. ובצירוף השתמשות נכונה בידיעות המדעים, קבלו גם הרצאות, לקבל מושגים כלליים בידיעות המדעים, לפי מרום הזמן, לכל ענפיהם ולכל הרגשותיהם. אבל המדעים הם כוללים... גם מדעי הרוח, גם את זה צריך להכיר, לא רק מדעי הטבע. ויש כאן, כן, המסתעפים והרחבים. זאת אומרת, הם אנשים, כמו הגאון וינה, משהו כזה, כאנשים, שיש להם יכולות להשיג את כל הדברים הללו, כדי שיתחדד יפה סגנונה ותתרחב דעתה. ועל ידי זה יוכלו לכונן ברוח נכון ספרות טובה. או, למה הרב מתכוון ספרות? הוא יכול להתכוון כמו לאורות התשובה. כן. הוא יכול להתכוון... עוד סגנון ספרותי אחר, אולי אני לא יודע. ספרות תורה וחיה ממקור ישראל. ביסודו ובהרחבה כללית ושכלולו. אז יראו בנינו את עוזו, את עוזנו כבודנו. את עמיתתנו ואושרנו הרוחני. אני לא יודע אם סיפרת בפעם הקודמת, שבא אליי לפני הרבה שנים, בא אליי יהודי אחד מאחד אני חושב שזה היה מבירות יצחק. מחפשים רב. תיאר לי מה הוא מחפשים. אמרתי לו, אני מכיר אחד כזה, רב סולובייצ'יק. לפי התיאורים שלך, מה שאתה רוצה, אדם שיש לו מחוות הסתכלות וככה וככה וככה. אמרתי לו, אולי תפנה אליו, אולי יכול להיות רב במרות יצחק. שאיפות גדולות. אבל אני חושב, אבל יש אנשים כאלה, אני לא חושב שהרב מדבר על משהו שאיננו. אנשים בעלי כישרונות, עם נטייה לקודש, עם מידות טובות, וגם יכולים ל... להקיף באופן מסוים, שלא יהיו מצומצמים, לא להכיר את, ה, החידושים המדעיים, את ההכרות הרחבות.
תמיד ראינו, היו כאלה, לא יודע אם יש, אבל מספרים על הרב לפני זה על מנו ירבך, שכל עניין רפואי מדעי שהביאו לו ישר, למד את החומר, זאת אומרת, באו אליו, הרצו לו את החומר, ואנחנו נקדימה. רבני יישובים רבני חקלאות
יישובים
שמתעסקים עם כל מיני חידושים טכנולוגיים.
כן, בוודאי, נכון מאוד, כן.
זה ההלכה, למשל דוגמה הרב הנזיר, שהוא למד באוניברסיטה והיה כזה קדוש כזה.
דוגמה. כן. הם יודעים שיש יחידים כאלה, ודאי. הרב רצה ליצור איזה קבוצה של מנהיגות, של קבוצה של אנשי רוח, אנשים גדולים, שמקבלים את כל זה. אולי זה מה שהם עכשיו עושים מין קורס כזה בארץ חמדה לרבנים, לרבני חוץ לארץ. ורוצים לתת להם שיעורים מכל, גם מגוונים, קצת להכיר מדעים, קצת להכיר זה, קצת להכיר זה. זה מין, מין כיוון כזה שהרב חשב עליו.
מה שהרב רוצה לכוון פה, לעומת מה, מה הוא שולל?
זה היה בלי הרוח הפנימית, בלי הרוח ה... בתי מדרש הרבנים האלה הם היו בתי מדרש רבנים כנראה מודרניים, אני לא יודע, קונסרבטיביים, משהו כזה. מה?
הרב פה גם מדבר על אנשים ששקועים עונה לתורה, אבל יהיו עם ההסתכלות הרחבה.
כן, בסדר, אבל הרי שכל היסוד האמוני הוא צריך להיות הבסיס העיקרי. ושם זה היה חסר. למדו הדברים מבחוץ. באמת, אולי נלכים לחשוב על זה. זה ברור ש...
מעניין מה דגש פה על ה...
יש כמה, יש כמה...
אפשר
משלוש,
ארבע שנים, אפשר לצורבש
קבוצה
כזה.
כל
שנה לקחת
2-3
כאלה. אוקיי, נכון.
מה? רב אחד קראו לו רב יהודה האשכנזי, והוא ידע להסביר כל אחד שהיו ידיעות, להסביר במה הוא טעה ומה הוא חידש ומה הוא היה רחוק מהיהדות ומה הוא קיבל נכון. כל הפילוסופי.
כן, כן, הרב מאוד, הרב מצפיר אותה מאוד התפעל ממנו. כלומר, אם היו עשרה כאלה, משפיעים על כל הדור. מאוד התפעל ממנו. אבל יש אנשים, ברוך השם, יש אותם דרך עמים בציבור שלנו, מתפתחים בתחומים שונים, כן. נראה הלאה, נראה מה הוא מציע עוד. אז יראו בנינו, את עוזנו וכבודנו, את אמיתתנו ואושרנו הרוחני, ועל ידי זה יטהר וירומם רוחם ויחזק לבבם, להיסגב בעוז עמנו ובהרמת קרן ארץ חמדתנו, שיבט חיינו ותקוותנו לדור דורים. על ידי ההתחלה הקטנה הזאת, שתעשה על ידי כוחות שעומדים הם כולם בפנים, יוכל עץ חיים גדול לצמוח ולהצמיח קרן ישועה, ויוכלו הדברים ללכת ולרחב באופן מוצלח כזה, עד שאפילו עמים הנאורים כולם יקיצו לחידור קרני האור הגדולים, שיהיו נוצצים ממקום ששם מאז יצא האורה. וחיכיתי להשם המסתיר פנה מבית יעקב וקיוויתי לו, הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי השם לאותות ומופתים בישראל, מעם השם צבאות השוכן בהר ציון. מעם או מעם?
כן, זה אמר מקודם, ששם מאז יצא
הוראה,
הוא
רומז לפסוק עם מציאות
יצא תורה.
כן. קודם לזה אמר, צורות תעודה, חתום תורה בלימודיים. התאיו העודיעד אשר נתן אז להשם, נוטות ומופתים מישראל. והכל מציון.
שאם זה יהיה כל כך גדול, אז בעצם...
במידה מסוימת הייתי אומר שהדברים שהרב מדבר עליהם היום הם מתחילים להתגלות. ציבור התורני הציוני צומחים ממנו הרבה תלמידי חכמים, רחבים מאוד, רחבי אופקים, מכירים מושגים. זה לא מופיע באדם אחד לפעמים, כלומר יש כאלה שיש להם כמה וכמה תכונות, אבל בסך הכל הציבור, יש היום אנשי מדע בתחומים שונים שהם שומרי תורה ומצוות, וזה הם קדשי שם שמיים. ואז זה לא אחד מקיף את הכל, אבל מיני ומיני מצטרף הדבר. כמו שהרב רצה לעשות את האנציקלופדיה התלמודית, ועוד כל מיני דברים שהוא חלם עליהם, והיום הם הולכים ומתקיימים על ידי גופים שונים. גם הציבור החרדי הוא מאוד מאוד מתרחב ומפתח ומתעסק בהרבה הרבה תחום יותר לא מצומצם.
שואלים היום הרבה שאלות שפעם לא שאלו בכלל.
היום אתה יכול לראות בני תורה, אתה אנשי מדע, מקדשי שם שמיים.
אם כל מיני שאלות שפעם לא עסקו בהן, עכשיו במסכת תענית, הרביעה הראשונה, הרביעה, כל התאריכים שם הם תאריכים עבריים. אנחנו היום יודעים שזה משתנה, זאת אומרת, התאריך קובע זה השמש.
כן.
אז אף אחד, אני בכל אופן כשחיפשתי, לא מצאתי אף אחד שעסק בשאלה הזו. זה שאלות שבכלל בעבר לא עסקו בהן. היום מתחילים לעסוק בשאלות האלה, בחיבור שבין המדע, בין החיים ובין התורה.
כן. לא, כל הזמן עסקו, אבל בעצם, כל מה שהמדע מתפתח, אז עוסקים, אז יותר צריכים לעסוק בהתחדשויות שיש. אדרבה, השנה העברית היא השנה המושלמת, שהיא בעצם משלבת גם את גלגל הירח וגם את השמש. דבר שאיננו... לא יצא לאלה שהולכים רק לפי הירח, אז יצא עם השנה מסתובבת. ואלה שהולכים לפי השמש, אז אין להם קשר עם הירח. אז למשל, בחיל האוויר אמרו שהם צריכים לנסות אימונים בימים שיש ירח מלא. לפי התאריך הלועזי, לא יודעים מתי הירח מלא. רק לפי התאריך העברי אתה יודע מתי הירח מלא. אבל הסיבוב של הירח הוא לא רק בשביל חיל האוויר, כן? זה קשור בהרבה הרבה דברים, הימאים, הספנים, כן, הירח יש לו תפקיד מאוד, מאוד מרכזי. באה התורה ומדריכה אותנו שהשנה היא משלבת את שניהם ביחד. אז באמת, כיוון שזה לא ממש חופף, אז צריכים כל הזמן לעשות תיקונים.
התקופה
היא...
ידעו גם את התאריך
הלועזי. ידעו, כן, התקופה.
של כדור הארץ מבשם.
נכון.
דווקא בגלל זה אני לא הבנתי את העניין הזה של רביעה ראשונה, רגעה שנייה, רגעה שלישית.
זה הולך רק לפי העברית.
לא, כי זה שינויים קטנטנים.
כמה ימים. א' כסלב, לא ירדו גשמים, מתחילים להתענות. א' כסלב יכול להיות בפער של 20 יום.
לא, לא של 20, לא.
זה לא...
מה?
זה יכול להיות.
משנה שלפני שמיטה, לשנה שאחרי שמיטה, הפער הוא פער של 20 יום. של מובלת, סליחה. הפער הוא פער של 20 יום.
כן.
נכון, אבל...
זה מעניין שזה...
אין לדבר סוף, גם אם אתה קובע התאריך שלפי התקופות, הגשם הוא לא בצורה מסודרת לפי התקופה. הוא פעם מקדים, פעם מאחר. כל דבר שאתה קובע, אתה חייב לקבוע איזה זמן שהוא לא כל כך יש לא הרבה יוצאים מן הכלב. קבעו שאליל בן 13 הוא נהיה גדול. כי צריכה להיות קביעה. אבל כמובן שיש ילדים שהם בני 12 גדולים וחכמים ונבונים. ויש כאלה שבני 13 ועוד עדיין קטנים. אבל, אבל צריך להיות סדר. אז מוכרח להיות, זה לא יכול להיות שכל אחד אתה תבחון אותו לפי הכישרונות שלו ולפי ה... ותגיד, אתה כבר ברחי להיות אחראי על, על מעשים. אבל הממוצע, הסביבה, סביב הגיל הזה, זה הממוצע, אז אדם נהיה בר דעת. הוא יכול לקבל אחריות. כל הקביעויות הן קביעויות ש... שעושות סיכום של הסך הכל הכללי, ושוודאי שיש יוצאים מן הכלל תמיד לכל הצדדים. היום שאל אותי מישהו על שאלה, על חוק. והוא... אשתו עבדה באיזה מקום, בבית ספר או באיזה מסד, ואמרו, לא הבטיחו לה להמשיך בשנה הבאה, כנראה שרוצים לצמצם שם, אבל היא נהייתה בהיריון. אז אסור לפטר אותה. אז המנהל, אבל אומר, אנחנו חייבים לצמצם. האם נכון לנצל את החוק הזה שהוא, כן, שהמיריון לא מפטרים? אז יש נשים לא מתאימות להוראה. ניסו אותם שנה. דברים שלא מתאימות, אבל להיריון. לשנה הבאה עוד פעם בהיריון, 3 שנים בהיריון, היא מקבלת קביעות, 40 שנה תהיה מראה לטובה
במדינת ישראל. היום, אגב, זה לא כך. היום בלי המלצה של מנהל היא לא מקבלת קביעות.
מה?
היום בלי המלצה של מנהל היא לא מקבלת
קביעות. גם קשר לשנים?
אני חושב שגם אחרי. בלי המלצה של מנהל היא לא מקבלת.
אז צריך שכל המנהלים ידעו את זה. אז זה החוק. מותר לנצל את החוק הזה או לא? יפה. החוק הזה הוא חוק של התחשבות, של חוק סוציאלי. אז אמרתי, זה מת, זה חוק מאוד יפה, אבל אחר כך, במשך 30 שנה, הסבלו תלמידים. איזה מוסרי? מה המוסר כאן? איפה המוסר הנכון? מוסר להשתמש בחוק הזה או להפך? זאת אומרת שהרב כאן מתייחס לאיזו הצעה להקים בית מדרש גבוה. אבל באמת הרב הוא לא היה פורמלי בכל הדברים. הכל נשמתי, הכל שופע מלפני ולפני. גם מרכז הרב לא הייתה פורמלית. לא היה שום סדר במרכז הרב. הכל היה מעל הסדר. כל כך היה בלגן במרכז הרב, שפעם החליטו התלמידים לעשות שביתה. כי היה כזה, לא היה, לא היה חדר אוכל מסודר, לא היה שום דבר. היה כל ככה בערך. נראה עוד קצת.
מה
עשו מה עשו שביתה? אני קצת הייתי ככה מעורב בזה. למדו בבית המדרש הקטן בבניין הישן. אז החליטו לעבור לבית המדרש הגדול. הייתה התחלת הסדר. אני לא הייתי, אני הייתי בפנימיה, אני לא יודע אם היה מכוון שלא הייתי. על כל פעם אני מגיע הרב צבי יהודה. שיש, הלך לבית המדרש, לקח סטנדר אחד, סחוב אותו בחזרה. ואז כל התלמידים חזרו בחזרה. אז הרב צבי יהודה עשה שביתת רב. פעם רבני, לא ידענו. והרבנית אומרת, מה עשיתם? רבנית אחתו, מה עשיתם? הרב צודה כבר לא אוכל יומיים. כי הוא היה אוכל צהריים אצלה, או אולי בבוקר טועה משהו, אני לא יודע, לפני שהיה הולך לביתו. אנחנו לא עשינו נגדו בכלל, עשינו נגד המשרד, נגד ההנהלה, לא נגדו, מה הוא בכלל, הוא בכלל לא היה בכל העניינים הללו. באנו אליו ואמרנו לו, הרב, זה לא נגד הרב, זה נגד הסדר, אי הסדר, ואנחנו סובלים מזה. אז הוא אמר לנו, אם לא, למה הרב לא אוכל? מה, 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 מה זה הקשר? זה, כן. אמר, מי שאין, כנראה שאין בי מספיק יראת שמיים, אני צריך לשוק בתשובה. למה אין, למה הרב אומר שאין לו מספיק יראת שמיים? כי לא שומעים בקולי. אם לא שומעים בקולי, אז זה סימן שאין לי יראת שמיים. כי מי שיש לו יראת שמיים זה הרב נשמעים. אז אני צריך לעשות תשובה, אז אני לא אוכל. פייסנו ואמרנו לו שזה לא נגדו. אבל זה במהות, עסקו ברוח של הדברים, לא במזכר. צריך את שניהם כמובן.
פעם שמעתי מהרב ש... היה
הבדל בזה בין
הרב
אברהם
יצחק
קוק
לבין הרב ציודה. שהרב
קוק
היה יותר
מקורקע,
יותר קשור
לעניינים של... הרב, ככה נראה. גם הרב ציודה היה מקורקע, אבל בצורה אחרת. הוא, בהלכה הוא היה ממש בפרטי פרטים, כמו שהוא כתב את ה... את ההלכות בעולת ראייה, אז היה ממש מקיא בכל הדברים האלה, אבל לא מתעסק איתם בה בפועל. והרב היה כנראה, אבל לא הכרתי את הרב, רק מהשמועות, כן.
הרב סיפר פעם הרב נתן.
כן, כן, על המזוזה. צריך להיות אופי כזה. הרב היה רב, בפועל. הוא היה פוסק, היו באים לשאול הרבה שאלות. הרב ציודה בכלל לא נגע בזה, לא שאלנו אותו אף פעם שאלות בהלכה.
את מי שאלו בישיבה בהלכה?
לא היה את מי לשאול. קצת רב נוסן. אבל באמת הלכנו לשאול, כשהייתי אברך, הלכתי לשאול את רב שלמה זלמן אורבך, אחר כך את הרב אליושיב, בשאלות גדולות. רב אברום, הוא לא היה נראה לנו פוסק, הוא היה דן בדברים, מסלק לנו את השאלה מעיקר. אנחנו שואלים, אז למה אתה שואל? אז אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. בסוף נסתלקה השאלה. כי מצאנו איזה פתרון שהשאלה לא תהיה. אבל כי הוא היה... איך הוא היה בדיינות, איך הוא הגיע למסקנות, אני לא יודע. אבל כנראה הוא סלל בסוף, היה בסוף כן, פסק גדול. אבל הוא אמר למשל ש... הוא, אחרי שהוא הרבה שנים בדיינות, הוא אמר, בחושב משפט ואבן העזר אני פוסק, אבל באורח חיים ורודע לא. באו לשאול אותו שאלות במראות, משהו אף פעם לא באו לשאול אותו. אולי גם, אולי בסוף באו, אני לא יודע, אבל לא היה, זה לא היה מקובל. אז הלכו לשאול את הרב אריאלי, שהוא היה רב שכונה, ואני הלכתי, כמו שאמרתי, אני הלכתי לשאול אותו.
שלא תגידו... הרב ישראלי באותה תקופה לא היה בישיבה, היה בכפר
אורי. לא, כשאנחנו עברכים צעירים עדיין הוא לא היה. לא, כמעט. אז התחיל לבוא, אבל... לא... היו כאלה שהלכו לשאול אותו אחר כך במשך הזמן. בענייני המצוות התלויות בארץ, אז הם... היו שואלים אותו הרבה. ואני חושב שאנשי השכונה גם שאלו אותו. הוא היה כזה מופנם. ואחר כך הרב אליהו נהיה שכן שם של מרכז, היו הולכים לשאול אותו הרבה. טוב, קצת התקדמנו.